בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט Added Volume, הפודקאסט הרשמי של חברת Added Value, שעוסק בנושא גיוס וסורסינג בחברות הייטק בישראל ובחול. בוקר טוב, תהל, מה קורה?
בוקר טוב, מיכל, מה נשמע?
טוב, האמת היא שלא הספקתי להתגעגע, נפגשנו רק אתמול.
נכון, באמת לא הספקתי להתגעגע.
טוב, אז קודם כל נספר שאנחנו חברות ואנחנו נפגשות על בסיס קבוע בשבתות עם הילדים ללטף עיזים או לקטוף משהו.
נכון, אנחנו מכירות מתקופת AT&T, שזה היה לפני מיליון שנה בערך.
וואלה, לא זכרתי את זה.
לא זכרת? כן, אני הייתי ב-AT&T ואת היית באקספריס. אני עבדתי עם ענבר, שהייתה מנהלת שלך, נראה לי, נכון?
יואו, אימאלה, זה 13 שנה.
זה מלא זמן. כן.
אנחנו מדברות על זה עכשיו לראשונה, באמת לא זכרתי את זה.
באמת לא זכרת?
לא, זה כאילו מתמיד הכרנו, אז לא...
אז לא, אז משם. יש לי נטייה לגרור כל מיני אנשים מחברות הסכמה, ואנשים שעבדתי מולם וזה, ושהיה לי נחמד, אז אני גוררת אותם איתי, לאורך הקריירה.
מה זה אומר עליי בעצם?
שנתקעת איתי.
טוב, אז אני אגיד שבעצם חיפשתי אורחת לפודקאסט, זה היה ברור שאני אזמין אותך, ושברור גם שתבואי. ידעתי שהפרק הזה סגור. אז בפרק הקרוב נדבר עם תהל, שהיא מנהלת את הגיוס במיליו, על איך הם חווים את מצב השוק מבחינת גיוסים, איך השנה הזאת היא שונה משנים קודמות, ומה הם עושים אחרת. אני חושבת שהפרק הזה יעניין את כל מי שמגייס בארגון ורוצה לקבל כלים על איך להיערך לתקופה הקרובה ולהתנהל בתוכה, וגם באמת לדעת האם השוק השתנה מבחינת גיוס. אני חושבת שכולם יודעים שכן, אבל מעניין לשמוע איך זה קורה במיליו, שאתם חברה שתמיד גייסה בסקלים משוגעים, איך אתם מתנהלים בשנה האחרונה. אז רק קודם כל כמה מילים עלינו, על Added Value, למי שלא מכיר, אנחנו בעצם חברה שעוזרת לסטארט-אפים בגדילה, מזה 11 שנה, אנחנו עובדים בערך עם 60 חברות בשנה, מגייסים באזור ה-300-400 עובדים בשנה, בעיקר למשרות טכנולוגיות קשות. אז תהל, אנחנו מכירות גם מעבודה משותפת, גם ב-WeWork ונראה לי והיה עוד כמה, אבל אני אתן לך את הבמה להציג את עצמך, וספר קצת על הניסיון שלך.
כן, אז זה החלק שאני מרגישה זקנה, כי יש לי כמעט 15 נראה לי שעוד ניסיון בגיוס, התחלתי המסלול הרגיל בזמנו, שזה היה חברת הסמה, ואז חברת אאוטסורסינג, ואז באמת נכנסתי לגיוס טכנולוגי אין-האוס, נחשפתי לגיוס גלובלי, עשיתי רילוקיישן לבוקינג אמסטרדם, זהו, חזרתי ל-WeWork, הייתי תקופה קצרה ב-Lemonade, ועכשיו אני במיליו, שנתיים וחצי.
בקטנה הרילוקיישן באמסטרדם, נשמע ממש כזה, כן. על מי מנוחות מה שנקרא כל ה-15 שנה האלו.
כן, היה נחמד באמסטרדם, קר אבל היה נחמד.
אוקיי, אז איך בעצם הגעת למיליו?
מיליו, אז האמת זה סיפור מעניין. הייתי ב-WeWork, וכולנו יודעים מה קרה בוויורק בסוף, איך כל הסיפור שם נגמר. ורון גורה, שהוביל את המרכז פיתוח הטכנולוגי, כאילו באמת ניסה לעזור לכל האנשים שם, והוא קישר אותי גם עם למונייד וגם עם מיליו בזמנו. עברתי את התהליך בשתי החברות, והייתה לי הצעה גם מלמונייד וגם ממיליו. למונייד זה הייתה החלפה לחופשת לידה, של מי שניהלה שם את הגיוס. מיליו זה היה להקים צוות. ובזמנו ממש ממש התלבטתי, ובסופו של דבר בחרתי בלמונייד, בגלל איזושהי עצה שקיבלתי מקולגה בתחום, שאמרה לי, תקשיבי, תהל, אחרי כל מה שקרה ב-WeWork, את חייבת ללכת לחברה שמגייסת, לחברה שגדלה, ולמונייד מהבחינה הזאת הייתה, אני תפסתי את זה צעד אחד קצת לפני מיליו, זאת אומרת, מיליו ידעו שהם רוצים להקים גיוס אין-האוס, לפי דעתי אתם עבדתם, אתם עבדתם איתם לפני, ניצן, הם ידעו שהם רוצים להקים גיוס אין-האוס, אבל לא היה ברור קצב הגיוסים, ניהול, לא ניהול, כמה יגייסו, זאת אומרת, היו שם הרבה סימני שאלה, אז אמרתי, אוקיי, אני אקח את הסיכון של למוני, זה תפקיד זמני, אני צריכה לחזור כאילו לגייס בסקייל, ונראה. בינתיים אני נכנסתי להיריון, מיכל שהחלפתי חזרה ללמונייד, ואז התחיל דיון של האם אני נשארת, האם לא, איזה תפקיד, אולי אני אצא לחופשת לידה ואז נראה מה קורה, ובמקביל הבנתי שמיליו זה עדיין רלוונטי. אני זוכרת שדיברתי על זה עם רון, ואמרתי לו, רון, אבל אני בהיריון. הוא אמר, בסדר, אין בעיה. אמרתי לו, לא, 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 אני מאוד בהיריון. אמרתי, בסדר, אין בעיה.
כן, היית באיזה חודש מיני או משהו, אני זוכרת.
כן, ונפגשתי עם זיו מתן ואילן, הפאונדרים של מילו, נפגשתי איתם שוב, ואמרתי, יאללה, נלך על זה. ובאמת התחלתי במילו כשהייתי בחודש שמיני להיריוני, ילדתי מוקדם מהזמן, היה לי קצת לא נעים, שגורי הקדים, אמרתי, היית נוסע
להיות שבועיים. בקצור, ילדת באונבורדינג שלך.
ילדתי באונבורדינג שלי, and the rest is history. אני יודעת שלא על זה באנו לדבר, אבל אני חושבת שבאמת, קודם כל אני שמחה להגיד שאני לא היחידה שגויסה למיליו בהיריון, אני חושבת שזה אומר הרבה על חברה, אני זוכרת את ההרגשה שלי באותו רגע שזה גרם לי להרגיש מאוד engaged ומחויבת, וכאילו וואלה, כאילו זכיתם בי, כאילו באמון שלי. זהו, אני חושבת שזה אומר הרבה על חברה.
לא, זה גם כנראה meant to be, אני זוכרת את ההתלבטויות לפני, והנה, עשית ציוו וחזר בסוף.
בדיוק, בדיוק.
מדהים. זהו, אז ספרי קצת באמת על מיליו. על החברה, מה אתם עושים, אני רגילה לקרוא מהעיתון רק.
אז מיליו זה סטארט-אפ בתחום הפינטק, המוצר שלנו להסביר מאוד מאוד בפשטות, זה מוצר שמאפשר payments לעסקים קטנים בארצות הברית. מה שבזמנו גילו הפאונדרים, שהרבה כסף בין עסקים קטנים בארצות הברית עובר בפייפר צ'ק. שזה נשמע מאוד מיושן ממש, לכתוב צ'ק, להכניס למעטפה, ללכת לדואר, לשלוח. בעצם המוצר שלנו בא להחליף את זה. עכשיו, זה נועד בעיקר לעסקים קטנים, כמו, תחשבי על מסעדה, על ויינריז, על עסקים שאין להם מחלקת פייננס גדולות שיכולות לעזור בהם. אז נניח, אני בעלת מסעדה ויש לי ספק דגים או ספק ירקות, אז אני יכולה בעצם לבצע תשלומים ולבקש שישלמו לי באמצעות הפלטפורמה של מיליו. סוג של ביט לעסקים, זה מאוד מאוד בפשטות, מעל זה כבר יש כל מיני פרטנרשיפ, עם כל מיני סברות, הפרטנרשיפ המוכר והמוכר לפי זה עם חברת אינטואיט, שיש להם מוצר שמאפשר ניהול חשבונות לעסקים קטנים, ואז בתור בעל עסק יש לך גם את כל האינבויסס, וגם אתה יכול לבצע תשלומים באמצעות הפלטפורמה של מיליו, הכל במקום אחד. אז יש לנו גם כבר כל מיני פרטנרשיפס כאלה, יש לנו, אנחנו אפשרים ניהול של תזרים המזומנים, זאת אומרת, אני בעל עסק ואני רוצה לשלם באשראי, והוונדור שלי רוצה לקבל את הכסף שלו בצורה תשלום אחרת, אז גם את זה אנחנו מאפשרים, זאת אומרת, הכל באמת המרווח הזה של, בין עסקים, של תשלומים בין עסקים קטנים בארצות הברית, זה מאוד מאוד בגדול.
אוקיי, שכמה עובדים אתם היום, כמה כסף גייסתם?
היום אנחנו כבר מעל 600 עובדים, ה-R&D וה-Headquarter זה בתל אביב, יש לנו גם סייט בניו יורק ובדנבר, שם זה בעיקר פונקציית ה-Go-To-Market, הגיוס האחרון שלנו היה ביולי לפי דעתי, 2021, לפי שווי של 4 מיליארד, זהו.
כן, זה מטורף.
זה מרגש.
אני זוכרת שאנחנו עבדנו ביחד בתחילת הדרך, שעוד החברה הייתה יושבת ביוסף קארו, נכון. בקומת קרקע שם עם איזה 20 איש כזה, ואני זוכרת שזה היה כזה משהו בתחום הפיימנט, הבנתי בגדול, וואו, איזה, איך זו דרך מטורפת, עברו מאז נראה לי איזה 3-4 שנים, משהו כזה.
נכון.
אוקיי, אז אני... אני חושבת שבתקופת הטירוף, אחת החברות בכלל, אתם כל הזמן נמצאים ברשימת הסטארט-אפים הטובים, המבטיחים, ותמיד מרגיש לי שכולם, גם היה ציפייה בטח מאוד גדולה להנפקה אולי, ונראה לי שכל התוכניות של כולם השתנו בשנה הזאת.
כן.
אז אולי תספרי קצת באמת איך זה נראה היום ביחס לאיך שזה היה נראה לפני שנה.
תראה, אז אני יכולה להגיד שמהרגע שאני הצטרפתי, זאת אומרת, באמת אני, לפני השיחה שלנו, בדקתי את המספרים לוודא שאני זוכרת נכון, זאת אומרת, ב-2021 גייסנו גלובלית כמעט 350 אנשים, שזה טירוף, זה בעצם שילשנו, לפי דעתי, את הגודל של החברה, ב-2022 גייסנו 260 אנשים גלובלית, בכל הסייטים שלנו, אז באמת היינו בצמיחה מאוד מאוד מטורפת. אני חושבת שהפוקוס שלנו השנה, זאת אומרת, איך שאני חווה את זה מבחינת גיוס, זה לגייס אולי קצת פחות, אבל לדייק יותר, גם את מה אנחנו מגייסים, גם מבחינתנו לגייס את התהליכים, זאת אומרת, זה פחות עבודה על סקיילים, יותר, לא רוצה להגיד גיוס איכותי, זה לא שלא גייסנו איכותית, אבל באמת יותר דיוק. עכשיו, having said that, אני חושבת שאנחנו עדיין מאוד fortunate, אנחנו עדיין במקום מאוד טוב מבחינת הגיוסים, זאת אומרת, אני רואה מה קורה בחוץ, ומיליו הגיע לכל המשבר הזה, ולכל המצב בחוץ, במקום מאוד מאוד טוב, זאת אומרת, אנחנו גדלים, אנחנו מגייסים, יחד את
זה, אתם עדיין גדלים, אתם עדיין גדלים, אבל גדלים בצורה מתונה יותר, או ש...
בצורה אחראית יותר. זאת אומרת, כן, בצורה, אני מתארת, המספרים לא היו כמו שנים קודמות, אבל אנחנו בהחלט עדיין גדלים.
זו, אני חושבת שמה שמאפיין לנו את השוק, זה להבדיל מפעם, נגיד, שהיו מוכנים לגייס ג'וניור עם ניסיון של שנה, ולמצוא לו איזשהו מקום בצוות, אז אומרים, טוב, אם אנחנו מגייסים, אנחנו מביאים רק את הסיניורים, התותחים, זה ככה גם אצלכם?
האמת זה נקודה מעניינת, כי זה דיון שהתחיל אצלנו באמצע שנה שעברה, יחד עם מי שהגיע להיות ה-VPR&D שלנו, עם גיא ציפורי, באמת אוקיי, אמרנו, אנחנו צריכים קצת להתכוונן, בואו נגייס רק סיניורים. אז כן, אנחנו כן צריכים את הדגש יותר על סיניורים, גם על mid-level טובים, וזה כן דורש מהצד של הגיוס, פתאום להבין, רגע, מה זה סיניור, איך סיניור נראה, זאת אומרת, זה דיונים שבאמת היו לנו בהתחלה יחד עם המראיינים, הוא סיניור, הוא לא סיניור, איך תשובה טובה של סיניור נראית, איך תשובה פחות טובה נראית, זאת אומרת, כל מיני תהליכי קליברציה שבעצם באו בעקבות השיח הזה. אז לגמרי, חד משמעית, זה משהו שאנחנו חווים.
אוקיי, את חושבת שהכניסה של גיא, אפשר להגיד בכמה מילים על גיא ציפורי, שהוא יזם סדרתי, הוא מכר חברות, לא יודעת איך הבאתם אותו למיליו, זה טירוף, שיחקתם אותה, זה אחד האנשים המוערכים בתעשייה והמנוסים, אז אני מניחה שהוא גם הביא את הראייה שלו, מה זה ברור, שהוא הביא גם את הראייה שלו לתוך הדבר הזה, באמת מעניין אותי לדעת, איך זה השפיע, כלומר, איך הוא רואה את הדברים, מבחינת הגיוס, ואיך כתוצאה מזה גזרתם גם את היעדים שלכם?
אני חושבת שלגבי גיא ובכלל, הבאנו עוד אנשים מאוד חזקים שהצטרפו אלינו לארגון ה-R&D בשנה האחרונה, אז זה מעניין, כי מיליו, אני חושבת שמתן גם אומר את זה, זה כאילו להטיס את המטוס ולבנות את המטוס תוך כדי, אז זה קצת ככה, זאת אומרת, הביאו את גיא, וגיא מגייס ובונה את הלידרשיפ שלו, שבעצם, ואנחנו תוך כדי בונים איתם את תהליך הגיוס. זאת אומרת שגיא מתעסק בלבנות את הארגון ה-R&D והדב, ואנחנו במקביל מסייעים לו בצד הגיוסי של הדברים, ואני רואה את זה גם בעוד אזורים, זאת אומרת, גם באזורי הפרודקט, פתאום יש לנו שיחות של, יפנו אנשים מגוגל ומטה, אז יש לנו שיחות שם על סטנדרטיזציה של תהליך, לשנות את התהליך, שזה שיחות שפחות היו לנו לפני, פחות שגם פחות הייתה לנו פניות, וגם באמת פתאום הארגון עצמו נבנה, עוד תהליכים נבנים, זאת אומרת, אנחנו עושים גם תהליכים של לבלינג במקביל, והבינו מישהו שעושה, גייסנו מישהו שעושה את ה-total rewards, זאת אומרת, הכל ככה נבנה ביחד, ואז הגיוס, את יודעת, יושב כזה בתפר, ונותן, ועובד עם כל הממשקים האלה.
טוב, זה נשמע שזה הגיע גם בדיוק בזמן, אחרי שגדלתם בטירוף, וגם הרגיעה בשוק נראה לי עוזרת לכם טיפה להתאפס ולהתארגן עם כל מה שצריך, אחרי כל הסקייל המשוגע הזה.
נכון, אני מודה ומתוודה שאני מתלבטת לגבי הרגיעה, מעניין אותי איך אתם חווים את זה, כי זה, תראי, זה רגיעה ולא רגיעה. זאת אומרת, הרבה אומרים, יותר קל לגייס עכשיו, כי השוק במצב פה טוב. מצד שני, אנשים טובים, יהיה יותר קשה להזיז אותם, כי הם אומרים, אוקיי, אני אגיע אחרון, אם יקרה משהו, יפטרו אותי ראשון. ואנשים נהיים יותר סקפטיים ופחות רוצים לזוז, אז...
נכון, נכון, אנשים פחות זזים. מצד שני, אנשים, אם הם כבר זזים, הם זזים לחברות כמוכם, חברות גדולות, של מציבות, שיש להם רנוי קדימה, אז שם, דווקא פה יש לכם יחסית קלף חזק. זה שאלה, אני דווקא חושבת שכן אנשים, כי לא יודעת אם הם זזים יותר, הם גם ברגע האחרון מתחרטים וחוששים, אבל אני חושבת שמה שצריך לדייק זה באמת מה האתגר של האנשים האלו, וגם הרבה חברות, אני לא אגיד שנסגרות, אבל מפטרות, יש טיפה תזוזות. אני חושבת שזה נראה טיפה יותר טוב ממה שראינו בטירוף של אפריל, מרץ אפריל, תחילת שנה שעברה, שכולם היו מחפשים פול סטאק בתל אביב, וכל מפתח היה מקבל איזה 20 פניות ביום, אז אנחנו כבר לא שם, יש פחות פניות, אבל הסיניורים עדיין, הם עדיין מחוזרים.
הם מקבלים 10 פניות במקום 20, אני חושבת שאנשים חזקים עדיין מחוזרים, אין ספק שהפיתורים עוזרים או לא עוזרים, את יודעת איך זה, בשוק שלנו את שומעת על חברה שמפטרת, כל החברות ישר עדות עליהם, הגופה עוד לא התקררה, מודה שגם אנחנו עושים את זה.
לא, כולם אבל, כולם בסיפור, אני חושבת שכולם מחפשים את החזקים, ולכולם קשה להביא את החזקים, בין אם זה מילי או סטארט-אפים בתחילת הדרך, כולם בסיפור הזה, זה לא אתגר שהשתנה, אז תראית עם ה... אם המענה בהדנט גדל מ-2%, 3% ל-7%, שם לא נראה לי נמצא הפתרון.
נכון.
השאלה באמת, איך אתם בתקופה הזאת, אתם הרי נראה לי שאתם מפלצת גיוס כזאת, לא? יש לך כזה מיליון מגייסות בצוות?
קצת פחות ממיליון.
לא, זהו, השאלה באמת, האם יש, כאילו, יש לכם נפח כזה, ואיך נראה היום יום של מגייסת, שלא צריכה, שאתם כבר לא צריכים לגדול בסקייל של 100 איש בשנה?
אז אני יכולה להגיד לך שבאמת, השיח השנה עם הצוות נהיה הרבה סביב תהליכים, זאת אומרת, עדיין הם צריכים, אין לעשות צוות, גיוס מאוד קל למדוד, כי אתם צריכים לגייס, אבל זה אחרת, אם זה גיוס של דייברסיטי, אם זה גיוס של הדהנטינג, אם זה ריפרל, זה אחרת עם ה-apply to hire מאוד נמוך, ואז יש הרבה רעש בתהליך, זאת אומרת, אלה מושגים ודברים שהכנסתי לשיח עם הצוות, ושאנחנו כן מנסים למדוד, זאת אומרת, להקפיד שהתהליכים יהיו מדויקים. התחלתי לספר שעשינו תהליך של קליברציה באינג'ינירינג, זה תהליך שקורה גם בפרודקט, ויקרה גם בעוד אזורים, קצת לחדד מול המנהלים, מה הם מחפשים, מה אנחנו רוצים, איך התהליך צריך להיות בנוי, כדי שבאמת הוא יהיה מסנן וקליברדד, וכולם, כל מי ששותף לו יהיה אליינד. האופר אקספטנס זה משהו שאנחנו עובדים עליו, כי באמת אין מה לעשות, שנה שעברה המצב בשוק היה מאוד קשה, והאופר אקספטנס היה נמוך, אז איך לעלות אותו? זאת אומרת, זה לא רק גיוסים, אלא גם להתחיל לדבר על מדדי איכות, של אוקיי, איך אנחנו משפרים ומעלים את התהליך. אז זה חלק מהעבודה של הצוות. אני כן יכולה להגיד, ואתה יודעת, זה משהו שאת חווית על בשרך מהצד שלנו, זאת אומרת, אנחנו כן נניח הפסקנו לעבוד עם חברות השמה, כי כן, לתחושתי, היו הרבה חברות שהכניסו הרבה רעש לתהליך, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא הוכיח את עצמו כמקור גיוס אפקטיבי. אז אם שנה שעברה עבדנו ממש בפודים, והיה סורסר ומגייס שעובדים ביחד על אזור מסוים, אז השנה אנחנו קצת מנסים לשבור את זה, וכל מגייס עושה end-to-end, sourcing till hiring, והסורסינג טים, זאת אומרת, עדיין יש סורסרים, אז הם יכולים להביא את הערך המוסף בדייברסיטי, במשרות הנישתיות יותר, במשרות הבחירות יותר, זאת אומרת, קצת עבודה ברמה הזאת.
הכנסתם בעצם את הכל פנימה.
כן, הכנסנו את הכל פנימה. למרות, לא נעים לי להגיד, גם כשעבדנו עם חברות השמה, האחוז שלהם מסך הגיוסים שלנו היה זניח.
הרוב בעצם היה חבר מביא חבר וידע?
אנחנו חזקים מאוד בחבר מביא חבר, מאוד, כאילו, בתל אביב, 60-70% ברמות וואו. האלה.
וואו, מטורף.
מטורף, את יודעת, אני אומרת...
לא, בדרך כלל האחוז מהמצע בחברות בסדר גודל כזה, הייתי מצפה ל-40%.
כן. אני מכוונת ל-50%, אני חושבת שזה מראה אינגייג'מנט טופ של העובדים. את יודעת, מצד שני אני תמיד בהתלבטות עם עצמי, זאת אומרת, אנחנו רוצים לעודד את העובדים, להביא אנשים, אבל אומרים שריפרלס קילס דייברסיטי, ויש בזה משהו. זאת אומרת, אני רואה גם חלק מ... אני רואה שהיה חלק מהגדילה שיש, את יודעת, שאתה אוהב להביא את האנשים שאתה מכיר, שעבדת איתם בעבר, שהם מאוד דומים לך, אני אפילו לא מדברת על דייברסיטי מבחינת ג'נדר או קבוצות מיעוטים, זאת אומרת, מבחינת הטיפוס.
זו, אני חושבת שבימים רגילים, הייתי אומרת, תתמודדי, אין מה לעשות, זה ככה, גם ככה קשה להביא אנשים, אז עם כל ה... כאילו, אתם רוצים לגדול, אז אין מה לעשות. מצד שני, דווקא בתקופה הזאת, אולי זה כן נקודה לשים עליה לב, אם זה בנושא דייברסיטי, אם זה להתמקד דווקא אולי יותר בגיוס של נשים, או פחות להעמיק, כאילו יותר להעמיק סורסים אחרים.
חד משמעית. זה משהו שהתחלנו לדבר עליו, כחלק מהמדדי איכות, לדבר על דייברסיטי בצוותים. איך זה נראה, להתחיל, את יודעת, להזיז את המחט, לפחות בטופ אוף דה פאנל, להכניס יותר נשים לטופ אוף דה פאנל, כי יש יותר פניות כביכול לעשות את זה. אני אומרת כביכול, כי אני חושבת שהצוות עדיין עובד קשה, ועדיין, אני רואה, זאת אומרת, עדיין יש מה לעשות, זה לא... התקופה הזאת היא מאוד מתעתעת בעיניי.
כן, אה? זה...
כן.
זו, אז הבנו באמת שלא יותר קל לגייס, אבל תגידי מבחינת, מעניין אותי, איך אתם חווים את זה, האם המשכורות ירדו, אתם מרגישים שאתם צריכים להילחם פחות על מועמדים, טוב, זה כנראה שלא, אבל השכר ירד?
תראי, קשה לי להגיד לך אם השכר ירד או לא, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו, אני מתארת לעצמי כמו רוב החברות, עובדים לפי טווחים וסקרי שכר, ושומרים על אינטרנל פרנס, זאת אומרת, אנחנו לא, גם אם מועמד יבקש פחות, זה לא, כאילו אנחנו עדיין נהיה עוגנים. אני חושבת שכל המועמדים שמגיעים לקו הסיום, יש להם עוד אופציות, זאת אומרת, זה לא שאין תחרות. ציפיות שכר, אני לא, אני לא חושבת, זאת אומרת, אני חושבת על זה, ואני חושבת שיש עדיין את המועמדים עם ציפיות שכר מוגזמות, ויש ציפיות שכר יותר ריאליות, זה כן, זה נורא תלוי.
כן, טוב, זה משבר לא משבר, יש דברים שלא משתנים, מה שנקרא.
כן, אני חושבת שבסופו של דבר, מבחינת קו הסיום, עדיין אני רואה מועמדים שמגיעים אלינו, ויש להם עוד הצעות, זה לא שכאילו המצב אחרת, יכול להיות ש... מה שאת אמרת שבאמת, מה שפעם אולי קצת הרתיע מועמדים במיליו, אני זוכרת שפידבקים ששמעתי מהצוות שלי, מהשיחות עם מועמדים, שאנחנו לא באמת סטארט-אפ קטן, זאת אומרת אנחנו קצת מועמדים רגישו שהם מפספסים את הרכבת, ואנחנו לא חברה גדולה, אנחנו איפשהו באמצע. ואני חושבת שדווקא עכשיו אולי זה כן סוג של יתרון ונקודת מחירה טובה מבחינתנו, כי בואי, יש חיסרון בלהצטרף לסטארט-אפ קטן בתקופה הזאת, לעומת חברה כמו מיליו, שהוכיחה את עצמה, שיש לה גב כלכלי, זאת אומרת,
נכון, זה גם מוכרים, כאילו שלה. חברה מוכרת, אני חושבת שזה גם כן. קושי שיש היום להרבה חברות.
כן.
כאילו זו חברה אמיתית.
נכנסנו למשבר הזה בנקודה טובה יחסית, כן, זאת אומרת.
כן.
כן.
טוב, ומה נראה לך קדימה? מה הולך לקרות? מתי זה נגמר?
מה, משבר או...
כן, אני סקרנית לשמוע גם את דעתך. מכל, אני חושבת שלמרות שאנחנו נפגשות כל הזמן, אנחנו אף לא יצאנו לדבר על זה. אולי כי רדפנו אחרי איזה...
שני ילדים.
אחרי איזה שני ילדים בדיוק.
תראי, אני אומרת לך בכנות, קטונתי, אני לא יודעת, אני מדברת עם אנשים בתעשייה שאמרו לי שבטח עכשיו זה ייגמר, יש אנשים שאומרים אולי זה ייכנס ל-2024, אני ניזונה מאותם פודקאסטים ושמועות כמו כולם. אני מאמינה שאת יודעת, אני רואה מה שקורה בארץ, גם כל המצב הפוליטי וכאלה שכנראה אולי זה גם ישפיע, אז אני לא חושבת שנחזור לבועה שהייתה, בטח לא בקרוב. אני מקווה שלקראת אמצע 2024, שוב, זה הכל השערות אישיות שלי, תהיה קצת התייצבות, אבל קשה לי להאמין שנחזור לבועה שהייתה, ואולי כן. טוב שכך, אולי יש בזה משהו חיובי.
בקיצור, את אומרת, המטבח במלי הוא כבר לא מה שהיה פעם.
אנחנו עדיין מפנקים, בואי. אבל...
לא נרגעתם.
המטבח יש אוכל והכל בסדר, אבל אני חושבת שזה תהליך בריא של חברה, להיות קצת יותר בריאה ולדעת על מה ואיך יוצא הכסף. את יודעת, זרקנו על זה שעבדתי ב-WeWork, WeWork, ראינו מה קרה לה בסוף, יכול להיות שוב שחלק מזה היה ההתנהלות תוך כדי, אני חושבת שגם אני, גם המנהלת שלי, שרון בחר, שיהיה Chief People Officer, היא גם ex-WeWork, זאת אומרת, אני חושבת שאף אחד לא רוצה, כולנו קצת נכוונו, כן. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של אוקיי, לגייס המון המון המון, ואז לפטר. אז אני חושבת שיש בזה משהו בריא, זאת אומרת...
לגמרי, לגמרי, זה לא סתם, זה תיקון של השוק המשוגע שהיה פה.
כן, כן. ובואי, אני אומרת לך בכנות, אותי, לא יודעת, כל הדיון על ה-37 טעמי גלידה, האלה, זה פחות הקטע שלי.
15 שנה, את כבר לא מתרגשת מטעמי הגלידה.
כן, כן, בדיוק, התחלתי ב-AT&T, לא היו שם 15 טעמי גלידה, אני חושבת שזה יותר האימפקט, והאווירה, והאנשים, תודה, ברור, אין מה לעשות, אני עובדת באייטק, וארוחת בוקר, וכל הפרקס מסביב, זה חלק מזה, אבל לא הייתי רוצה שזאת תהיה הסיבה העיקרית, שבגללה אנשים יבואו, בסופו של דבר, בגלל האם יש ארוחת בוקר כזאת, או אין ארוחת בוקר כזאת, הייתי רוצה שהם יבואו בגלל המנהל שלהם, בגלל האימפקט, בגלל שהם מאמינים בחברה, בגלל שהם מאמינים בפאונדרים שלהם, זאת אומרת, בגלל המהות, התוכן, ולא רק כל החיצוניות הזאת.
לגמרי, ואני חושבת שהתקופה האחרונה מחייבת את כולם להיות כאלו, אחרת אנחנו רואים שכל החברות שהן לא כאלו, הן פשוט לא שורדות.
נכון, תראי, היו הרבה כתבות של כל מיני אנשי ויסיס שאמרו שזאת התקופה שחברות חזקות התגלו בה בהן, באמת, כי החזק ישרוד, אם אתה לא יעיל, אז אתה לא תשרוד את התקופה הקרובה.
לגמרי. טוב, תאלה, היה לי מה זה כיף לדבר איתך, אני באמת לא הספקתי להתגעגע מעצמו, אבל עכשיו יש לנו באמת הרבה דברים לדבר עליהם. כאילו זה נראה לי פתח פתח לעוד שאלות, אבל זמננו קצר, ואולי אני אערך אותך בפרק נוסף. נעשה סדרת יאללה. פרקים.
יאללה, ותבואי לקפה כבר, כשאת באזור.
נכון, אני באמת לא באזור. ואז נדבר סוף סוף. איזה כיף שדיבר, זה כל כך הרבה זמן.
מזל.
לגמרי. יאללה, אז תודה רבה, ושיהיה אחלה שבוע.
בכיף, יהיה שבוע מעולה.
תודה, ביי ביי.
ביי.